אומר הפסוק, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כולם יודעים את התרגום אונקלוס. מה אומר התרגום אונקלוס? והבת באדם לרוח ממללה. אבל הפרשנים פה מרחיבים מאוד מה זה הנפש החיה הזאת, שהאדם, והיא האדם לנפש חיה. מה זה בדיוק נפש חיה? בואו נראה מה האפשרויות. בסדר? אפשרות אחת, שהקדוש ברוך הוא יוצר את האדם אפר מן האדמה, ואז הוא נופח באפר הזה נשמת חיים, והנשמת חיים זה הנשמה, ואז ויהי האדם לנפש חיה, זה מדרגת הנשמה. זאת אומרת, אפשרות אחת, זה שמה שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, זה אחרי שהוא נפח באפיו נשמת חיים, אחרי שהנשמה נכנסה באדם, אז האדם נהיה חי. זאת אומרת, כל החיים באדם באים מהנשמה. כל כוח החיים באדם באים מהנשמה. זה אפשרות אחת. בסדר?
אבל זה מתחלק לנפש ונשמה, או שנשמה זה, כמו שאמרנו קורא, זה נפש האדם?
הנשמה היא נותנת את החיים לנפש, לרוח, לכל הכוחות. אחרי שיש אפר מן האדמה, על זה מתלבשת הנשמה ונותנת את כל הכוחות. פשוט. אבל יש עוד אפשרות, שויהי האדם לנפש חיה, זה, הנה כותב המלבים, נבוכו בו המפרשים, שהלא אף בהמה וחיה הם נפש חיה. אז אם גם בהמה וחיה הם נפש חיה, אז איך אפשר להגיד ויהי האדם לנפש חיה? היה צריך להגיד שהנשמת חיים, ויהי האדם לנשמה, למשהו, הוא אומר ויהי האדם לנפש חיה, הרי כתוב נפש כל חי, זה כל הבעלי חיים. אז המלבין באמת כותב האפשרות הראשונה שאמרנו, שיש כוחות שונים בעולם, אומר יש לנו כמה וכמה כוחות שקיימים, זה פעם ויהי האדם לנפש חיה. הנה אומר, יש באדם ג' נפשות שהן הצומחת והחיונית והמשכלת, והתורה מלמדת אותנו שכל כוחות הנפש באים מן הנשמה העליונה, שנפח השם באפו מרוחו הנשגב, שהיא המחיה את הגבייה. זה מה שאמרנו קודם. המלבין. התורה והמצווה, המלבין. אם כן, כל כוחות האדם באים מהנשמה. לעומת זאת, כותב הכלי יקר, שהאדם ויהי האדם לנפש חיה, שהאדם יש בו נפש, חיה, ונשמה. זה שתי כוחות אחר, זה כוחות שונים. אני לא מדייק בחלוקה, אבל הוא אומר זה כוחות שונים. אם האדם מתכונן, האדם בהתחלה הוא נפש חיה, הוא כמו בעל חיים. בהתחלה הוא כמו בעל חיים. ואחרי שהוא מתכונן ומגיע לגיל 13 והוא הכין את רוחו, ואז בא ושורה בו הנשמה שהיא שכינת השם, שזה כוח אלוקי. ואם הוא לא התכונן, ואם הוא לא בנה לעצמו מקום לנשמה, לא יהיה. כמו בהמה. אדם עיר פרי יולד, כן.
הוא מתייחס גם לרוח שאדם יקרה בגיל 13?
הנשמה עם כל כוחות הנשמה. זה בא לאדם בגיל 13.
כלומר, נולד עם נפש?
כן.
ורוח הוא
כי יפיע כאן. איפה בדיוק יושבת הרוח?
דרגת הרוח.
לא, אין, כמו שאני זוכר, אין שם מתייחסת לזה.
הרב, בעצם, אחד אומר שכאילו, האדם קיבל חיות דרך הנשמה, והשני אומר שבכלל הנשמה היא לא תמיד מגיעה, הנשמה מגיעה רק בגיל 13, אחרי שבאדם מכין את הכלי.
כן? זאת אומרת, יש באדם חיות כמו בהמה.
אנחנו יודעים אבל שלכל יהודי יש נשמה.
בסדר, יש נשמה. השאלה היא, האם הוא מקבל את הנשמה הזאת, האם הוא מוכן לחיות איתה, האם הוא מוכן להתעשב בה.
נשמה פוטנציאלית, כאילו, כן. במימוש.
יכול שהיא מחכה למעלה, שהוא יכין למקום והיא תוכל להיכנס. אז אם כן, האדם, עיר פרא אדם יולד, אדם נולד כמו עיר, כמו חמור קטן, מתרוצץ בחוץ, מסתובב, ובאיזשהו שלב הוא צריך לקחת את הכוחות שלו, ולהכניס אותם, להכפיף אותם לכוח יותר גדול, יותר עליון, יותר אלוקי, הנשמה. ויש דעה שלישית, שאומרת שהאדם נברא אפר מן האדמה, ואחר כך נכנס בו כוח התנועה, שזה הכוח של כל בעל חיים, כוח התנועה.
רוח כאילו.
זה הנפש. כוח התנועה, הרצון, הנפש. ואחר כך על זה התלבשה הנשמה, וברגע שהנשמה התלבשה על זה, אז הכל הפך להיות סוג אחר של תנועה. כלומר, תנועת האדם היא לא כמו תנועת הבהמה. כן.
אבולוציה אפשר לקרוא לזה?
אפשר לקרוא לזה התפתחות. כן, התפתחות. שהאדם התפתח, בהתחלה קיבל את התנועה, ואחר כך התנועה שלו נהייתה תנועה נשמתית.
זה לא דווקא על ידי הכנה.
לא, ככה זה בטבע של האדם. כלומר, כשאדם נולד, הוא נולד עם נשמה, שמשועבדים לה כל הכוחות הגופניים, כל כוחות התנועה. בסדר, למה זה כל כך מעניין אותנו הקדמות האלה? כי לפי שלושת הדעות, אין ויכוח בזה שבאדם יש כוחות, כמו כל בעל חיים בעולם, כוחות התנועה. השאלה היא האם כוחות התנועה באים מהנשמה, או שהנשמה התלבשה עליהם ושיבדה אותם והפכה אותם לכוחות תנועה אנושיים לעומת כוחות תנועה בהמיים, או שהם נשארו כוחות תנועה בהמיים, ורק אם הוא רוצה הוא מקבל עליהם עוד קומה שזה הנשמה. אבל לפי כל שלושת הדעות אנחנו מוצאים את התנועה, כוח התנועה באדם. קוראים לזה הנפש החיונית, קוראים לזה הנפש המתנועת, ולפי הרמב״ם הוא מחלק את זה הנפש הצומחת, הנפש החיונית, והנפש, יש לזה הרבה שמות, הרצון.
הנפש המתנועת, במה?
או הנפש החיונית, או הנפש המתנועת, או הנפש הבהמית, או הרצון האנושי, הרצון של האדם, הרצון לאכול, הרצון לשתות, זה כוח התנועה באדם.
אבל לפי הדעה השלישית, אנחנו אמרנו שהנשמה משעבדת את שאר הכוחות.
כן.
זה באופן טבעי קורה, יש בן אדם שהנשמה שלו לא מופיע.
רגע, הנשמה משעבדת, ראינו שיש דעה שאומרת שהכל בא מהנשמה, ויש דעה שהנשמה מתלבשת על האדם, אז כל הכוחות הופכים להיות...
זה הדעה השלישית, כן.
כן.
זאת אומרת, שהנשמה, הרב אמר בעצם שהנשמה בהכרח מתגלה.
כן, כן, זה... האדם במהותו הוא נשמה עם כוחות שהשתעבדו לנשמה. ברגע שהנשמה, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן באדם בבריאה שלו נשמה, האדם הפך להיות יצור אחר.
נכון, אבל יש בן אדם שאצלו הגופניות שולטת על הנשמה.
אז אולי זה פחות גילוי אצלו הנשמה, אבל היא קיימת. לפי הדעה הזאת היא קיימת. אין דבר כזה שהיא לא קיימת.
אז הכוחות לא משועבדים לה.
בוא נאמר ככה, הנשמה קיימת, הכוחות הם כוחות שמשועבדים לנשמה, אבל הוא החליט לחזק בהם צדדים יותר גופניים, יותר בהמיים. לפי, באמת, לפי הדעה שהנשמה היא יכולה לבוא או לא לבוא, אז הבן אדם נשאר בלי, הוא יכול גם להוציא ממנו, גם בן אדם, יש מקום שמדברים על זה שהאדם יכול לשלח את נשמתו כביכול. איפה ראיתי את זה? שאדם יכול להגיע לרמה כזאת של רישת, שהנשמה עוזבת אותו, ודיברנו מי שהיה מלווה מלכה על הסולם, שהנשמה היא בעצם מקורה בעליונים. איך?
החוט שמקשר.
כן, החוט שמקשר את האדם לעליונים, ויכול להיות שהוא חופף עליו, יכול להיות שהנשמה עלתה למעלה, והוא נשאר פה למטה.
זה רישות, כאילו, ממש רישות?
זה רישות, כן. זה צריך להיות רישות מאוד משמעותית, זה לא איזה... סתם ואדם רשע. לפי כל הידיעות האלה, אנחנו מבינים שיש באדם כוחות, התפרטות כוחות. כלומר, לא כל הכוחות באדם זה רק כוח נשמתי אלוקי עליון, אלא יש כוחות של תנועה, כוחות של צמיחה, כוחות של חיוניות מסוימת, ועל הכוחות האלה יש נשמה. יכול להיות שהכוחות האלה באים מהנשמה, יכול להיות שהנשמה מתלבשת עליהם, יכול להיות שהם כלי לנשמה, לא משנה, אבל יש כוחות. הכוחות האלה נקראים בלשון הרפואה המשלימה מרידיאן, אנרגיות.
מרידיאן?
אנרגיות.
צ'י. צ'י זה הכוחות החיים בעולם. מי ששמע פעם על טאי צ'י, יש הרבה צ'ים. הצ'י זה כוחות החיים בעולם. אז המרידיאנים זה מסלולי אנרגיה בגוף האדם. עכשיו אני בא מהכיוון הבריאותי, מה שנקרא הרפואה המשלימה. בסדר? כל איבר בגוף יש לו אנרגיה משלו. אנחנו דיברנו על כוחות תנועה, כוחות חיים. כל איבר בגוף יש לו כוח חיים משלו. שהכוח החיים הזה יש לו משמעויות, יש לו תובנות מסוימות ששייכות אליהם. עכשיו, למשל, אם ניקח את כוח החיים של הריאות, הנשימה, אז יש מרידיאן של הריאות, שזה אפשר גם לסמן את המסלול שלו על גוף האדם. הוא הולך בצורה, הוא הולך מהיה, מתחיל, הולך ככה, בצורה כזאת, והזרימת אנרגיה הזאת היא שייכת לאיבר שנקרא ריאות, והיא שייכת לייאוש ותקווה ברגשות, בתחושות, ולכל הנושאים האלה של האור של האדם, הנשימה שבאדם, כל מה שקשור לנשימה, לכוח לנשום, האור נושם, הריאות נושמות, כן.
האיבר הוא בעצם החיצוני והרגש הוא פנימי, זאת אומרת שאם אני מיואש זה יכול להשפיע על היד,
מצוין.
בצורה גופנית אבל.
מצוין.
ואם אני מרפא את היד אני יכול לרפות גם תקווה וייאוש.
מצוין. עכשיו אתה אומר בדיוק את המילים המדויקות לעניין. מכיוון שזה נקרא רפואה הוליסטית, מה זה הוליסטית? מה זה תפיסה הוליסטית? התפיסה ההוליסטית היא תפיסה שתופס את האדם כיחידה אחת. כשאני הולך לרופא ואני אומר, תשמע, קשה לי לנשום, כן? אז הרופא אומר, חכה, הוא מוציא, יש לו קסם מכשיר, והוא, דרך אגב, הבת שלי לומדת עכשיו אחיות, היא חזרה עם מכשיר כזה היא כבר עכשיו סטאג'רית, אז היא חזרה עם מכשיר כזה, ניסיתי לשים אותו באוזניים, אני לא מבין איך הם הולכים איתם, זה פשוט עושה חור באוזניים. שנדע להעריך את הרופאים, ממש זה לוחץ, לא יכולתי לשים את זה, וסתם לדעת להעריך, אנחנו רואים אותו שם ומחזיק, זה הורס את האוזניים, זה חופר שם. אז הוא שם את הלוקח את המכשיר, שם באוזניים, והוא מקשיב, רגע, 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 אני לא שומע, אני שומע צליל, רגע, יש לך רשרו, לך כנראה, יש לך לך, בוא ניתן לך כדור, הכדור מוציא את הלך, עוד שבוע, 10 ימים, אתה תהיה בריא. מה הוא עשה? הוא בדק את הריאות, אמרתי לו כואב, קשה לנשום, בדק את הריאות שהן כלי הנשימה, ותיקן את הריאות, הגיע למסקנה איפה הנזק, ותיקן את הריאות.
הוא טיפל את השורש כאילו.
בדיוק. הוא לא בדק אותי. היום יש יותר ידע ברפואה, שאמור גם שהוא מתשאל את האדם, שואל אותו איך אתה מרגיש, אבל זה כבר רמה יותר גבוהה של רפואה. למשל, הרפואה בסין פועלת אחרת לגמרי. בסין, הרופא, אתה בא איתו לפגישה בתחילת שנה, יושב איתך, הוא סכם איתך על התנהלות הבריאה שלך, ואם אתה באת אליו באמצע השנה, סימן שהרופא הוא לא כזה רופא טוב. כי כנראה הוא לא הצליח להוציא אותך בריא כמו שצריך. לעומת זאת, הרופאים במדינת ישראל, לפי מה הם מקבלים את הכסף שלהם? כל ביקור. זאת אומרת, רופא טוב זה רופא שמקרים אצלו הרבה חולים. אז הוא גם מומחה, הוא גם מתאמן הרבה. אז אם כן, זה ההבדל בין הרפואה הקונבנציונלית, שמסתכלת על הבן אדם בתור אוסף. עכשיו, אתה בא לרופא, אתה אומר, כואב לי הגרון, אז הוא שולח אותך לרופא אפוזן גרון.
קל גרון, זה קל הגרון.
כן, עכשיו הרופא אפוזן גרון בודק ואומר לך, תשמע, הכאב גרון שלך לא בא מהגרון, אלא הוא בא נאמר, מהגב, מעצמות הגב. יש לך לחץ בעצמות השדרה, אז הוא לא יטפל בזה, כי הוא לא ידע לטפל בזה, אז הוא ישלח. לאן? לאורתופדיה, רופא אורתופד. הרופא האורתופד יבדוק את עצמות הגב. עכשיו אם הרופא האורתופד יגלה שיש פצע בעצמות הגב, יש פצע בזה, אז הוא לא ירפא את הפצע, כי הוא אורתופד, הוא לא מרפא פצעים, הוא מרפא, הוא עסוק באורתופד, אז הוא ישלח לרופא אור, לאורולוג, וכו' וכו', וכך הלאה וכך הלאה. אורולוג זה לא אור. משהו אחר. אם כן, כל רופא יש לו את התחום שלו, כל רופא יש לו את הידע שלו מבחינת אחד אחרי על זה, אחד אחרי על זה, אחד אחרי על זה, ואתה, ואז הוא בודק את מה שהוא יודע, נותן לך מענה לפי מה שהוא יודע. אם לא, אז הוא שולח אותך הלאה. באה הרפואה המשלימה ואומרת, זה לא ככה. כל האדם הוא מורכב מכוחות שקשורים אחד בשני. אם לא קמת בבוקר, דיברנו על השינה קצת, אז הסיכוי במהלך היום שאתה תרגיש בצורה מושלמת הוא פחות טוב. זאת יש לך פחות סיכוי להרגיש יותר טוב במהלך היום, יש לך יותר סיכוי שיש שינוי במהלך היום. אם אכלת אוכל מסוים שהוא לא האוכל הרגיל שלך או שהוא לא מתאים לטבע של העיכול שלך, אז יש סיכוי שיפגע, מערכת הבריאות תיפגע. אני עוד לא פגשתי הרבה רופאים ששואלים את הבן אדם מה אכלת. אם היה, אבל הרפואה המשלימה, היא בודקת את התזונה, היא בודקת את הרגשות, היא בודקת את החיים של האדם מבחינת החברה, מבחינת עצמו, איך הסדר יום שלו, איך ההתנהלות שלו. זה נקרא הוליסטיקה, זה נקרא מבט כולל על האדם. נחזור בסדר, עד כאן זה ברור? הבנתם את ההבדל הזה בין הראייה הנקודתית לבין הראייה ההוליסטית, התפיסה של האדם כאדם שלם.
ההוליסטית כאילו מטפלת בשורש, מתוך כך והכל.
היא בודקת, בדיוק, היא בודקת, בוא נראה מאיפה זה מתחיל. נראה, עכשיו, אם אדם בא ואומר קשה לי לנשום, אז אני מתחיל לבדוק קודם כל האם זה שייך באמת לריאות. בוא נראה, אם זה שייך לריאות, אז מה אני אבדוק אצל הבן אדם הזה? אמרנו ריאות, ייאוש ותקווה. אני אבדוק איפה בחיים שלו הוא נפגש במצבים של ייאוש ואיבוד תקווה. מה הקשר לריאות? מה יש לו לך בריאות? מה הקשר? מה בכלל? מה אני אתחיל? אלא זה בדיוק מה שאמרת, שכל אנרגיה באדם, כל איבר באדם הוא קשור לאנרגיה, וכל אנרגיה קשורה לתפיסה של איזשהו רגש, איזושהי הבנה, רגש ותחושה. כל הדברים האלה מחוברים אחד לשני. אין הפרדה. אין דבר כזה שאני רע לי מאוד אני מרגיש מתוסכל בלימוד, אבל הגוף שלי 10. אין, זה לא עובד ככה. מי שמתוסכל בלימוד, אז יהיה לו גם מבחינה פיזית תוצאות פיזיות. יהיה לו גם הגוף שלו יתפקד בצורה שונה, איברים מסוימים שקשורים לנושא הזה של תסכול יתפקדו אחרת. עכשיו, השאלה היא מה קודם למה או מה מניע את מה. אז פה אנחנו ראינו בפעמים הקודמות, ראינו את הרן, שאומר שהנפש קודמת לגוף. מה? לא חושב, אנחנו זוכרים את זה. שהנפש קודמת לגוף, אנחנו קודם כל נטפל בנפש, ואחר כך בגוף. למה? כיוון שאיפה עיקר עוצמת האדם?
ברוחניות.
ברוחניות.
בנשמה.
הנשמה, במחשבות. הכוח של האדם, רוח ממעללה. הכוח של האדם זה בכוח הפעולה הרוחנית שלו, ברוח שלו. משם המנוע שלו, המנוע המרכזי. והגוף הוא כלי לנשמה. וזה גם כן, ראינו שאנחנו שוב חוזרים למקור שלנו, שראינו שיש את הגוף והנשמה, ומה הנשמה צריכה גוף בעצם? נשמה לא יוכל לפעול בעולם בלי גוף? תשובה? לא. לא יכולה. איך הוא יתקן את המים אם הוא לא יברך בפה שהכל נהיה בדברו וישתה? לא יכולה. התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנשמה בעולם זה לגלות את האלוקות בתוך האלה, בתוך הכלים. המלאכים, הכוחות, הם נמצאים בעולמות ששם יש כלים מסוג אחר. אבל אנחנו אמורים לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הכוחות, בתוך הכלים העולמיים, הנעלמים. בתוך הכלים המגושמים, הגשמיים, שיש בהם הגשמה. הגשמה זה רעיון שהפך להיות גשם, שהפך להיות חומר. גם שולחן הוא כוח אלוקי. אבל הכוח אלוקי השתלשל, התרחק, התרחק, התכסה, התעלם, 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 עד שהוא יתגשם, אני יכול לגעת בו. אם אני מסתכל מה בעצם יותר חזק בעולם, כמובן זה המקור, כמובן זה הכוח האלוקי, הכוח המחשבה. והכוח הגשמי הוא הכלי של המחשבה. עליו, אז מה עדיף לחזק באדם? את הכוח הרוחני. עכשיו לפעמים האדם הגיע למצב כזה שמבחינה, אני אתן לכם סיפור למשל. ישבתי עם יהודי אחד, חשוב ויקר, והוא סיפר לי שיש לו, בזמן האחרון, הוא רואה דם ביציאות שלו, רואה דם. הלך לרופא, הרופאים כבר הפחידו אותו, נתנו לו הרבה מאוד בדיקות, לא מצאו שום דבר, ועכשיו הוא שלחו אותו לאיזו בדיקה פנימית, שמכניסים מכשיר ובודקים את אם יש לו גידול או משהו, משהו מאוד לא נעים. והוא בא, הוא מפחד מהבדיקה הזאת, הוא בא אליי. עכשיו פה אני יכול לעבוד איתו על הרצון שלו, על המחשבות, איפה המחשבות שלו, אבל פה כבר יש משהו גשמי מאוד מאוד מעוות, שצריך קודם כל לנקות פה איזה משהו מאוד מאוד, יש אבן באיזשהו מקום, יש איזה משהו מלוכלך באיזה מקום, צריך קודם כל לנקות אותו לפני ש... כמובן שיש תפיסות גבוהות ועניינים, אבל אם אני לא יכול לפתוח את הדלת כי מלוכלך שמה, אז אני יכול לחשוב הרבה מחשבות גבוהות, אבל אני צריך לקחת מטאטא ולנקות. אז בדקנו ובדקנו, ומסתבר שהוא אומן במקצוע, יש לו, איך זה נקרא, איפה שעושים חפצי אומנות, גלריה לאומנות, כן? הוא עובד שם, והוא במסגרת עבודתו, הוא הרבה שעות יושב ומצייר, ועושה חפצי אומנות, והוא שותה, זה מצמיא אותו, והוא שותה, הוא שותה ביום בקבוק או שניים של דיאט משקד, דיאט קולה, דיאט ספרייט, דיאט מצטפוזים, כל מיני משקעות. והבקבוק והבקבוק שניים האלה ביום, אלה שגורמים לו את העניין הזה. וברגע שהוא באמת גילה את זה והפסיק את זה, עבר למים, תם ונשלם. נגמר. אז פה אני בעצם התנהלתי כמו רופא רגיל, רק שאני גם חיפשתי את השורש של הגורם לתופעה הזאת. בזמן שרופא רגיל מטפל בתופעה, אולי יש גידול, אולי יש זה, אולי זה. הוא פחות מתשאל אותו על שורשים, על מה אתה אוכל, מה אתה שותה, מה אתה זה. אז, כן.
אולי אני אפשר רק בצד הרוחני, ואני לא עושה את הכושר, אני אמור לסמוך על זה.
או, יפה. אז בדיוק על זה אנחנו עונים עכשיו. אם האדם מסוגל להגיע לרמה כזאת של אנרגטיות, של עוצמה, של תנועה בתוכו, שהגוף שלו יהפך להיות כלי בצורה מלאה. דוגמה, תמיד סיפרתי את זה, אני חושב, כמה פעמים, על האדמור מקוצק. שהוא ישב בחדר שלו נעול 17 שנה, כמה? 14 שנה או 17 שנה? ישב בחדר שלו נעול, והיו מכניסים לו כל יום צלחת עם אוכל, ואחרי זה שהיו מוצאים אותה, היו מחפשים איפה הוא אכל. ולא תמיד היו מוצאים. והיה אומר תמיד שאם לא היו באים כל כך הרבה אנשים ומבלבלים אותו, הוא היה בחדר, הם היו בחוץ, לא יודע איך, איך בדיוק זה השפיע עליו, כנראה מבחינה רוחנית, אז גם את זה הוא לא היה צריך. הוא לא היה צריך גם את הקמצוץ אוכל הזה שהוא אכל. משה רבנו, 40 יום לחם לא אכל ומים לא שתה, איך הוא עשה את זה? ואדם שלא אוכל 3 ימים,
הוא גם קרא את יוסף.
שמשון הגיבור, כאילו, זה היה לו משהו כזה?
שמשון הגיבור, ותצלח עליו רוח אלוקים, דיברנו על הכוח הרצון, דיברנו על הכוח הזה שהאדם מקבל איזה התלהטות של כוח הרצון שלו, אתה יכול לקרוא לזה התלהטות מכוח רוח השם או מכוח פנימית, ואז הוא יכול לעשות מעבר למה שעושים באופן רגילה. אבל אני חוזר למשה רבנו, איך משה רבנו יכול בלי לאכול ולשתות? איך אפשר? לכאורה ימות.
מה כל כך קרה לקדוש ברוך הוא? שכח מה...
אז מה קרה שם? מה אמרת רועי קודם?
הרוח
החליקה. בדיוק.
ולא רב, אבל למה את הפעם החלום?
איך?
בעניין של החלום דיברו על זה. נראה לי מהרגע שהוא... הוא כל כך גבוה שהוא לא צריך כאילו את הדברים הפיזיים.
זאת אומרת, הכלי הפך להיות כלי ממש. ולא עם דרישות משלו. כיוון שהנשמה היא המנוע של כל הכוחות האלה, ולפי כל הדעות אמרנו שבסופו של דבר הנשמה היא המרכזית, הוא הגדיל את הנשמה בכזאת עוצמה, היה לו קרבת אלוקים, היה לו כזאת עוצמה נשמתית, כזאת עוצמה רוחנית, שהכלים התבטלו. הכלים לא היו, לא היה להם דרישות, הם קיבלו את המזון שלהם מלמעלה למטה. האם בן אדם יכול להגיע לזה ביום יום? צורה רגילה.
נביא.
כן, מצוין. מצוין, בדיוק. בדיוק, זאת אומרת, הוא לוקח את הכלי, משעבד אותו לרוח. עכשיו, אם אני, כמו שאמר רועי, אני לוקח את הרוח שלי ומקדם אותה ומעלה אותה ומחזק אותה ונותן לה חיזוק ברמה ממש משמעותית ביותר עד שזה הופך להיות עוצמה אדירה. באופן טבעי מה אני אצטרך פחות? פחות תעסק עם הכלים. פחות אכילה, פחות שתייה, פחות כושר, פחות תעסק עם הגוף. כי הגוף הוא, הפרנסה עכשיו תהיה מהרצון, מהכוח, מהרוח שמניעה את החומר. משם תגיע הפרנסה, כן.
לפי זה לכאורה שומרי תורה ומצוות בהכרח צריכים להיות יותר בריאים מהאנשים שלא שומרים תורה ומצוות.
זה נכון, זה גם נכון מחקרית, זאת אומרת, עשו כבר כמה בדיקות בנושא הזה, ולמשל העלו שאלה שמתפעלים, סובלים פחות מכאבי ראש. עובדה, ציוט.
שמה מתגלת יותר, כאילו, הכוחות, כאילו.
הכוחות, כן, כן. עכשיו, אם, בואו נלך, אז בואו נסכם רגע מה ראינו. ראינו שהאדם מורכב מחומר וכוחות ונשמה, כש... הכוחות, הכל, הנשמה היא הרוכב, והחומר הוא הסוס, המרכבה של הנשמה, והכוחות האלה הם, וכל הכוחות האלה הם מאוחדים. הם לא כל אחד לעצמו, אלא הם אחד מחובר לשני. ראינו שאני לא יכול לבדוק בן אדם בבדיקה פיזית, בדיקה גופנית, אם אני לא לוקח בחשבון את הנושאים העליונים שקשורים לעניין הזה. את התפיסה, את המחשבה, את הנושאים היותר גבוהים שקשורים לעניין הזה. זה ברור, נכון? יפה. וזה דיברנו על הוליסטיקה, על ראייה כוללת, שאני מסתכל על הבן אדם בתור יחידה גדולה, והתחלנו לדבר על כך שכל איבר ואיבר יש לו משמעות מבחינת התפיסה. זה נקרא מרידיאן, וזה בעצם מסלול אנרגיה של כל איבר, ויש לו גם משמעות רגשית, משמעות גופנית, מחשבתית, כל מיני תפיסות של הבן אדם. בואו נראה עכשיו איך תפיסה יכולה להשפיע על הבן אדם בצורה גופנית ממש. בסדר? אם הבן אדם מרגיש חנוק, אנחנו היינו בריאות, נכון? מרגיש חנוק. למה הוא מרגיש חנוק? הוא יכול להרגיש חנוק כי הדלת סגורה, כי המזגן עובד וחם, אז הוא מרגיש חנוק. נכון? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יכול להרגיש חנוק כי החבר'ה, כי הוא מרגיש לא נעים החבר'ה, כי אם זה בישיבה התיכונית, כי הרבנים דורשים לנו הרבה דרישות, כי יש הרבה מבחנים, יכול להרגיש חנוק מזה. יצא לכם פעם להרגיש חנוק בגלל סיבה כזאת? יצא, נכון?
12 שנה.
12. האם התחושת חנק הזאת היא תישאר בגוף מצד אחד, או במחשבה מצד שני, או שזה מתחבר? מה אתם אומרים? כן. כן. עוד? מה יקרה לו עוד? יפה. יהיה לו בעיות נשימה. זאת אומרת, לפי הרפואה המשלימה, עכשיו שימו לב, מי שיש לו אסתמה, צריך לבדוק איפה הוא מרגיש חנוק בחיים שלו. וברגע שנשחרר את תחושת החנק בחיים שלו, סיכוי מאוד חזק שגם תחושת החנק הגופנית שלו תשתחרר. בדוק. הדברים האלה בדוקים. זאת אומרת, הדברים שנלמדים ונעשים מעשים שבכל יום, שילדים, אני ישבתי עם כמה ילדים עם אסתמה, וברגע ששחררנו את החנק, את תחושת החנק, תחושת הלחץ בבית, הילד השתחרר. הבנתם איך זה עובד? האסתמה הפכה להיות ממש כמעט כלום. כן. כן, אז לקחת אותנו למה זה מולד, השאלה היא מה זה מולד, מתי. אז פה אנחנו דיברנו על זה הרבה עם גלעד, על הנושא של ההחלטות של האדם, בחירה של האדם. לשתף את האנשים קצת. תראו, מה זה מולד? הבן אדם נולד, נגיד את זה, נייר חלק בלי שום סימנים, בלי שום דבר. לא היה לו כלום לפני כן? שום דבר? או שהוא היה 9 חודשים לפני כן בבטן? היה, נכון? שאלה רטורית. היה בבטן 9 חודשים. ודאי שהיה. הוא שמע שמה? הוא שמע. הוא הרגיש? הוא הרגיש. הוא קיבל את מה שאימא שלו, את התחושות שאימא שלו חוותה? קיבל. הרבה פעמים אני נפגש עם אנשים שמעבירים איזשהו תחושה גופנית מסוימת, בודקים ומתברר שזה נובע מאיזושהי טראומה במהלך ההיריון. למשל, אני סיפרתי את זה, אני חושב, פה כבר פעם, הבחור שהברך, שהיה קצת משותק בחצי גוף, והיה לו יד אחת שבקושי תפקדה, ומסתבר שהיה לו פחד גדול מאוד בשלב מסוים של ההיריון, שהפחד הוא משתק. היה לו פחד, לא יודע, יכול להיות שהפחד שלו היה בעקבות פחד של אמא שלו, יכול להיות שהיא נפלה, יכול להיות שהיא פחדה ממשהו, והפחד הזה גרם לו לשיתוק. פחד משתק.
אפשר לשחרר?
כן. אפשר. אז יש כלים. זאת אומרת, יש בדיקות שריר, מה שנקרא, ויש יש בדיקות אנרגטיות, יש כמה. הבדיקת שריר זה הבדיקה הכי אמינה, שהיא מגלה דברים שאנחנו יודעים ולא יכולים לספר אותם. אבל היו פעמים שזה התגלה גם דרך בחירה של פרחים, או דרך רואים גם לפעמים דברים מסוימים, וגם האמא מספר, האמא יכולה לספר דברים שקרו, ואז מגלים. הוא, היד שלו עד שהוא התחיל את העבודה הייתה מתפקדת משהו כמו 10-20%, היום הוא מתפקד איתה משהו כמו 70-80%. זאת אומרת, הוא מחזיק בחפצים, והוא יכול להחזיק בכוס. כשהייתה, בעצם לא היה הבדל בינו לבין בחור אחר שפגשתי עם יד תותבת, לא היה הבדל ביניהם בהתחלה בשימוש ביד. זאת אומרת, יד תותבת, הוא משתמש בה לתמוך את ה... כך הוא היה משתמש ביד כמו יד תותבת. היום הוא כבר משתמש בה בתור יד. ברוך השם. זה הרבה עבודה. הרבה עבודה. אז נחזור למעגל שלנו. אם כן, אם אני רואה שיש לי קושי פיזי, אני אחפש בכמה מישורים. במישור הראשון, אני אחפש האם עשיתי איזשהו מעשה, אולי אכלתי לא טוב, אולי ישנתי לא טוב, אולי לא ישנתי מספיק או משהו כזה, שזה דברים שהם כמו שתיארנו בהתחלה עם המשקאות, שהוא שתה משקה שגורם לחומרים מסוימים, אז הוא פגע בתהליך הגופני שלו. בשלב השני אני אחפש איפה מבחינת החשיבה שלי, מבחינת התפיסה שלי, מבחינת הפגישה שלי עם העולם, איפה פה יש איזשהו קושי. מה קרה? מה הקושי שמפריע לי מבחינת העולם? בואו ניקח למשל בן אדם בא עם כאבי גב. עכשיו אתם אמורים לתת לו מענה, דבר מצוי אצל אנשים שיושבים הרבה זמן. מה תחשבו ישר כאבי גב? קודם כל צריך לבדוק איפה בגב. האם למעלה או למטה בגב? בואו נאמר שכואב לו באזור הגב, כתפיים ובאזור הכתפיים.
אחריות, לא ביטחון.
יפה מאוד, מצוין. הוא כנראה סוחב הרבה מדי. הוא לא כנראה, הוא קרוב לוודאי שהוא סוחב הרבה מדי. והוא צריך לבדוק מה הוא סוחב. אז ישבתי עם מנכ"ל ישיבה גבוהה באחד המקומות בארץ, והוא התלונן חזק מאוד על כאבי גב, וכשבדקנו את העניין, הסתבר שלסחוב ישיבה על הגב, אתם מבינים לבד שזה כבד מאוד, הבן אדם כואב לו הגב. ואז עבדנו לשחרר את הגב שלו מהישיבה, ואז עבר לרגליים, התחילו כאבי רגליים. אבל בסופו של דבר הוא גם שחרר את זה הרבה מהרגליים. בקיצור, הגב הפסיק לכאוב. הוריד את הישיבה מהגב, הגב הפסיק לכאוב. כי כשבן אדם, אז זאת אומרת, כשאני רואה איזשהו מצב פיזי אצלי, שהוא פוגע בי, אני אבדוק, יכול להיות שאני גם יושב לא נכון. זה בהחלט יכול להיות. ואז אני צריך ליישר את הגב. רצוי מאוד, בן אדם שיושב ולומד כל היום, לשבת עם גב ישר. לא לתת לגב להתכופף. כי מה קורה לגב כשהוא מתכופף? הוא יוצר לחץ, יוצר נקודות לחץ על על העצמות הפנימיות, על האזורים פה של עמוד השדרה אזור השכמות מה שנקרא, ואז מתחיל תהליך של גם יכול להיות עקמת, גם יכול להיות עוד כל מיני דברים לא נחמדים, וגם הגב נתפס, השרירים מתכווצים. בקיצור, רבותיי, פיזית, גופנית, תבדקו שהגוף שלכם, קודם כל שאתם מתפעלים אותו נכון. הגוף זה מכונה, יש הוראות הפעלה. הוראות הפעלה של גב זה לשבת ישר. אתם יכולים לראות בבית כנסת שיש סטנדרים ויושבים, אחד יושב קדימה, ואתה שם את הסידור, אתה יכול לראות למי הגב מקופף ולמי הגב ישר. אם הסידור מפריע לו כשהוא יושב, הרי בדרך כלל הסידור הוא קצת בולט החוצה. נכון? כשאני שם את הסידור עד כשהסטנדר סגור, הוא קצת בולט החוצה. האדם שיושב ישר, הסידור מפריע לו. אלא אם כן יש שם קרית עבה בכיסא, אבל אם אין שם קרית עבה בכיסא, הסידור מפריע לו. כי זה מפריע לו בגב. זה נתקע לו בגב. רוב האנשים לא מפריע להם הסידור. כי הם יושבים כך. אז זה לא מפריע להם. יש מרחק. החלק הזה נוגע במשענת, החלק הזה הולך קדימה. זה מתכון מובהק בגיל מסוים לקבל כאבי גב וכל מיני תופעות שקשורות לעניין. אז לשים לב. עכשיו, אם בן אדם, דרך אגב, גם דרך אגב, אז זה גם אם בן אדם הוא בערב עושה קצת תרגילים, משחרר קצת את העצמות, את הכתפיים, קצת אחורה, קצת את כל המערכת הזאת, קצת לפתוח אותה, לשחרר אותה, זה עוזר מאוד מאוד, שלא יתפס אגב, שלא ייווצר מצב אחר כך שהוא יהיה תקוע. עכשיו כל אלה שבאים לבן אדם מתחילים לצבוט אותו פה, תרגיעו אותם. תגידו להם שאנחנו לא צריכים, לא עושים פה מה שהיינו עושים לבובה, שצובטים אותה בשביל להעיר אותה. עשיתם פעם קורס החייה? שצובטים בעצם הזאת פה, שזה אפילו שם. צובטים בשביל להעיר את הבן אדם. טרפס, כן. אז זה לא, אנחנו לא בעיבוד הקרחס בשלום, ולא צריך לצבוט אותנו, אלא אם באמת אתה רוצה ליישר למישהו את הגב, אז תחזיק בתמיכה, אתה מרשה לי רגע? סליחה גדולה. בוא, תסתובב, יושב, שב על הכיסא. רגע, תחילה, יושב, יושב. יושב, יושב עם הגב לציבור. אני לא אבין מצלם, אני אצל כבר. עוד. אם אתם רוצים באמת ליישר גב של מישהו, אז תשימו לב. אתם לוקחים את ה... פה יש מקום לתמיכה, בסדר? יש פה עצם. אפשר, פה יש מקום. כל אחד יכול להרגיש על הגב של ה... שני, יש פה עצם שאפשר לתמוך, תומכים את את העצם, זה השכמות, כן, יש שמות, אמרתי לכם כבר. ושימו לב מה אני עושה, אני לוקח את הכתף, תומך ולוקח את הכתף אחורה, כן, אני קצת עושה את זה עכשיו בזווית לא מתאימה, לא, בגללי, אני עומד, אני צריך לעמוד מאחוריך, אז אתה תרגיש את העוצמה של זה, אבל אתה גם יכול עכשיו להרגיש את העוצמה של זה. בואי נעשה בצד השני גם
של איזון. בסדר? בכיף, זה כיף.
ואחר כך יש פה מקום קצת
אפשר להדגים
מקום קצת לא ללחוץ אף פעם על עצם. הכוונה היא אף פעם אני לא נותן לחיצה על עצם, תמיד אני מחפש מקום קצת רך ונותן לחיצה בעדינות פנימה. נותן לחיצה בעדינות פנימה. שחרר פה את התפיסה. יכול להיכנס, תרגיש את ההבדל. מרגיש את ההבדל? בסדר, זה שיפור אמיתי של גב. ולא לצבוט את הטרפז. לעשות לבן אדם כאבים סתם. אז אם כן, גב, אחריות. גב זה, אז אמרנו גם לבדוק את ה, באופן פיזי, את ה, איך אני יושב, מה אני עושה, מה אני אוכל. אולי נחבא פה את ה... לפני שאני אפוך פה לאיזה שלולית.
זה
על קירור?
זה על קירור?
טיפה, לא, מה אתם מרגישים? חם, נכון? נעשה טיפה בעשר דקות. שלושים זה קירור? שלושים זה חימה? זה עשרים. כמה דקות. אם כן, ברוך אתה, אמא, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יפה. אני בודק את את הפיזי, מה הבן אדם, מה הוא אכל, מה הוא שתה, כמה הוא ישן, איך הוא ישן, האם אולי המזרון רך מדי, קשה מדי. כן,
יש מקום
לגזרות
אחרי הכל, נכון? שאדם מגיע, כאילו גוזרים עליו שיהיה לזה מחלה, באיזה דרך זה בא?
האחד, העניין הזה של גזרה, שאדם מקבל מחלה או משהו, הגזרה, שים לב, הגזרה היא שהאדם צריך לעשות תיקון. בסדר? עכשיו, התיקון הוא תיקון שיכול להיעשות בצורה קלה יותר ופשוטה יותר. הוא לא חייב לעבור את כל מסלול הכאבים והגופנים, הוא יכול לעבור מסלול רוחני יותר. אם תשימו לב, הרבה פעמים לפני שהאדם מקבל איזשהו מכה או משהו, אז יש אזהרות לפני כן, יש התראות לפני כן, שאומרים לבן אדם, תשים לב, תתפוס את עצמך, ואם הוא תופס את עצמו, והוא תופס את הנקודה שבה הוא צריך לתקן, הוא לא צריך אחרי זה את כל המסלול של האיסורים. והגמרא אומרת, מי שבאים עליו איסורים, מה התקנה שלו? הוא יקבל אותם באהבה. מה זה יקבל באהבה? ישמח איתם. מה, מה, מה העניין ישמח איתם? מה? כואב לי? יפה, זאת אומרת יחפה, אומר, יגיד, תשמע, יש פה איזה משהו שלטובתי, אני אחפש איפה פה הנקודה. האם אני שמח בלימוד שלי? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מה ההמשך? ועבדת את אויביך. אויביך זה יכול להיות גם איסורים, לא חייב להיות המצרים או האחים המוסלמים. יכול להיות גם איסורים. האם אני שמח מספיק בלימוד שלי? האם אני באמת לומד מתוך שמחה? אני עוסק בתורת השם. אני צריך לעסוק בתורת השם בשמחה. ואם אני עצוב, אז יש איבר בגוף. איזה איבר קשור לעצב ולשמחה? תחול יפה, תחול שוחק, תחול עצב. מצוין. זאת אומרת, התחול קשור למערכת העיכול. אדם עצוב, יש הרבה סיכויים שמערכת העיכול שלו תתפקד פחות טוב. אז אם הוא ילך לשוב, אם הוא ילך לדוקטור, אז הדוקטור יבדוק את מערכת העיכול ויגיד לו, אתה צריך כזה, אני יודע, כדור לכדור כזה או כדור כזה או חומר כזה או חומר כזה. אבל אם מה? ודאי שזה יעזור, כי אם הסנדל נקרע ואני דופק מסמר, הוא מחבר אותו. כן, אין ספק. אבל הוא יקרה גם עוד פעם אחר כך, כי אתה ממשיך ללכת בצורה לא נכונה.
אתם רואים שבאמת הרופאים בודקים אותך ומתיר על תרופה, זה לא חוזר.
זה לא חוזר, אז אחרי זה בא משהו אחר. תבין, בוא נבין. קודם כל, אנחנו לא חס ושלום לא יוצאים נגד הרפואה. הרפואה זה אחד החוכמות הנפלאות והחשובות שהאדם הגיע אליהם בבריאה בעולם. המחקרים הרפואיים הגיעו לידע יוצא מן הכלל על גוף האדם, הם מכירים את הבן אדם בצורה מדהימה, וחס ושלום שאנחנו נגיד משהו על כזאת חוכמה עצומה וידע כל כך מופלא. רק אנחנו אומרים, זה לא הכל, זה לא הכל, יש עוד קומה. אתה יודע, מבין במערכת עיכול מצוין, אבל יש עוד קומה. למה מערכת העיכול לא מתפקדת? כדור לא עושה שמחה, מה לעשות?
יפה
מאוד.
בדיוק
זה. תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. שהיא למעלה מזה, ושלושת המנויות אחד על השני. אז אם כן, האדם, אז אנחנו צריכים בישיבה, אם אנחנו מרגישים שמערכת העיכול שלנו לא מתפקד מה שצריך, אנחנו יכולים לבדוק את האוכל, האם אנחנו אוכלים מספיק טעית, מספיק דברים שמייצרים באמת פעולה נכונה של מים, האם אנחנו אפשר להוסיף סלט, אפשר להוסיף פירות חיים וכו', ואם הכל בסדר, אז כנראה שאנחנו לא מספיק שמחים. אנחנו צריכים להרחיב את המערכת שלנו על ידי שמחה. אז שוב, מערכת גופנית שיש לה מערכת אנרגטית, שהמערכת האנרגטית קשורה גם לתפיסה, להרגשות ולתפיסות, כן.
אבל זה לא נגמר, כל הזמן האדם, כל פעם זה מצב רוח אחר, יש לבנה.
ברוך השם, כשזה נגמר זה קשה, זה מצב חמור מאוד, ברוך השם שזה לא נגמר. כן, תמיד צריך לעבוד, כן.
לא, מאיפה בן אדם מזישה ביאני את הידע על כל דבר,
באופן טבעי הניסיונות של האדם הם בדרך כלל מותאמים לאדם. ואם הם לא, ואם האדם עצמו אז לא מוצא, אז סביר להניח שהקדוש ברוך הוא זימן לו באפשרויות שלו גם כן את הדרך לטפל בעניין הזה.
יתלה בביטול תורה.
כן, יתלה בביטול תורה. מה זה תורה? מה זה ביטול תורה? הוראה, תורה לשון הוראה. שמורה את החיים של האדם. שמחה, תחת אשר לא עבדת את השם הוקחה בשמחה, אומר הסלונימר, אומר האדמור מסלוני, לא עבדת את השם, לא כתוב תחת אשר עבדת את השם הוקחה בלי שמחה, אלא כתוב תחת אשר לא עבדת את השם הוקחה בשמחה. אם האדם עובד בלי שמחה, נחשב כלא עובד. זה ביטול תורה. גלות, זה ביטול תורה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יש הרבה דברים שהם ביטול תורה.
אפשר לדרג על השלב שהרב קוקומה שיש תשובה
גופנית
ואחרי זה תשובה
נפשית. אמונית. טבעית גופנית, טבעית נפשית ואמונית.
אם אדם לא הולך נכון, ונגיד אם יעבוד נגיד על המידה של כנגד ההליכה, פתאום הולך נכון. אז אפשר לעשות, נקרא לזה קיצור דרך הזה?
אם הבן אדם, אז אמרנו על זה בהתחלה, אם הבן אדם ברמה כזאת גבוהה, של רצון, של כוחות חיים, שהוא מסוגל להפוך את הגוף שלו לכלי, הוא לא צריך לעשות הרגלים עם הגב, מספיק שהוא חושב על זה שהוא מזדקף והולך אתכם קוממיות, בקומה זקופה, והוא עכשיו נמצא בתהליך הגאולה בארץ ישראל, ומי אמר? צדוק נדמה לי אמר שהגאולה הזאת זה והולך אתכם קוממיות, אז הוא חושב על זה והוא מאמץ את זה לתוך מחשבתו, וזה הגב שלו לבד מזדקף, בהחלט. וזה ראינו את זה עם הרבה גדולי ישראל, שככה הם עבדו כשהם מצאו את הנקודה, וגם אצל אנשים אחרים יכלו לתקן על ידי זה שהם חיברו את הכוחות הרוחניים שלהם למקורה, והם תקנו. מצוין, זה רמה מאוד גבוהה. הרבה פעמים אנחנו גם עובדים, אנחנו גם לצערנו, שמחתנו, לא יודע, אנחנו צריכים לעבוד בדרך הרגילה והמקובלת, ו... לבדוק גם כוחות חיים פשוטים יותר, ולבדוק גם מערכת כן.
תופעו של זקנה, יש לזה קשר גם לדלדול הכוחות חיים?
כן, בהחלט.
לאדם שיש יותר פעיל, יותר עסוק, גם בגיל מאוחר.
כן. הנה, אתם רואים שדיברנו על הרפואה, היום הרפואה חוקרת גם את זה. המחקרים הרפואיים יש להם מסקנות מדהימות. אחד המחקרים הרפואיים, למשל, גילו שככל שהבן אדם עושה יותר פעילות שכלית, ככה יש לו פחות אלצהיימר. אלצהיימר זה ניוון של המוח. זאת אומרת, כמו שגילו שכשבן אדם עושה יותר פעילות גופנית, ככה יש לו פחות תופעות של דיכאונות וכדומה. זאת אומרת, הכל מחובר, הכל תלוי אחד לשני, כן.
כשאני עכשיו מופיע מול בן אדם מדוכא, משהו כזה, התשובה הגופנית והתשובה
הנפשית צריכה לבוא במקביל. קודם כל אני מוצא, תכלס עכשיו כל בלה ראש, ואני לא אביא לו אקמול, להתחיל לבוא איתו על תיקון המידות שעה ביום על שמחה. אם אתה, יש לך עבודה, יש לך מפגש של 5 דקות איתו, וכבר עומדים בתור 300 איש, ויש לך את הארסנל התרופות שלך, אקמול, פרצטמול ודקסמול, אז אתה בבית מצב קשה. אבל אם באמת הבן אדם, אתה רוצה לטפל בו בצורה אמיתית, אתה לא יכול להתעלם ממה גורם לו לכאב הראש. מה במהלך הפיזי, המחשבתי, הרגשי, החברתי והתפיסה האישית שלו, מה לא פועל שם נכון, לתקן את זה. ואז אני ישבתי עם ילד שהיה לו מיגרנות חזקות מאוד, היה לו, ברוך השם, ממש התקפות מיגרנות קשות מאוד, וגילינו את הנקודה, את הלחץ שגורם את זה, לחץ רגשי, שחררנו את זה עם המשפחה, עם הילד והמשפחה, משך חצי שנה לילה, אף התקפה. חצי שנה, ארבעה חודשים לילה, אף התקפה. אף התקפה. אחרי הבאנו של התקפה קצרה, הם באו עוד פעם, עשינו עוד שחרור. ברוך השם, פלאי פלאים. בזמן שזה נחשב דבר שאין לו ריפוי. אז שנזכה בעזרת השם.